אנחנו נדיל ללמוד בעזרת השם דף ע"ז, אומר המאמר, הלכת הלכה היא אותיות נקנות במסירה כרבה. אומר לרבה של המאמר, גמורה או סבורה? האם זה סברה? מה שאתה אומר, שאותיות נקנות במסירה? למה? כי לא מועיל לכתוב שטר על שטר, או שזה ככה קיבלת. אמר לגמור, כך קיבלתי. אמר רבה שסבור אינה מהו. דאויתי אויסי אויסי מילה נינו, ומילה במילה לא ימקניין. כלומר, היות והוא מוכר לו לא ממש כסף, הוא מוכר לו שיבוד. הוא מוכר לו נייה ששם כתוב שמישהו אחר חייב לו חוב. מילה בהלמד, כלומר דברים. אז לכן צריך מעשה בידיים, בפועל, מסירה. זה עיקר הקניין. אבל אם יכתוב שטר אחר על זה, זה כמו מילה במילה. ומילה במילה לא מקנה. אי אפשר לקנות שטר בשטר. שאלת הגמרא ולוי, ואומר רב אמר יצחק אמר רב, שני שטורסם. יש שתי דיני שטרות. ראובן אומר לשמעון, זכו בשדה לפלוני. אפשר לזכות לאדם שלו בפניו. אז אומר, אני מקנה לכם בקניין סודר שדה זה, לצורך יהודי מסוים. והם עשו ככה. ואומר להם לכתוב את השטר, כתבו לו את השטר. אבל, ובינתיים, הם לא עשו בינתיים, רק את הקניין עשו, אבל כתיבת השטר בינתיים הם לא עשו. אז הוא יכול לחזור בשטר, ולא יכול לחזור בשדה. אפילו אם הוא אומר להם, כתבו ותנו, כל זמן שהשטר לא הגיע לידי מקבל המתנה, יכול הנותן לעקור את השליחות, שאי אפשר לעשות שטר בעל כוחו של הנותן. כי בסך הכל, יש הבדל בין מתנה בעל פה או מתנה בשטר. אז היות ויש עדיפות למתנה בשטר, אז אי אפשר לחייב אדם שייתן מתנה עוד יותר חזקה. עכשיו נתתי מתנה בעל פה, בסדר. אתם לא יכולים לחייב אותי לתת גם שטר על כך, שלא יישאר שטר ההיה אצלו. בדרך כלל, אם הוא לא אומר שום דבר, אפשר לכתוב שטר, כי סתם קניין לכתיבה עומד, אבל אם הוא אומר לא, אז אי אפשר לכתוב לו את השטר. ואם הוא אומר להם, על מנת שתכתבו לו את השטר, אז הוא יתנה את זה על כך, לא יזכה הנעל עד שיבוא השטר לידו, אז כל עוד שלא נתנו את השטר, הוא גם יכול לחזור, מעצם השדה, מעצם המתנה, כי הוא יתנה את זה. רב חייב הרוב אמר וונה, יש עוד סוג, שלוש שטורסן, תרי עוד אמורן, שני השטורות שדיברנו עכשיו, הידך, עם קודם מויכר וקוסה וזה שטר, ראובן יש לו שדה, הוא צריך כסף, הוא צריך למכור שדה, הוא רוצה למכור את זה לשימון. אז פתאום עכשיו יש לו את הסופר, הוא אומר לו, תדע מה, תכין לי פה שטר מחירה, ואני כבר אמכור את זה. אז מי יכול להפסיד מכזה דבר שיש שטר מחירה? מחירה, אף על פי שבאמת עדיין לא היה המחירה, מי יכול להפסיד מזה? רק המוכר. שאם נגיד המחירה לא תתקיים, והנה יש כבר שטר מחירה, אז ההפסד שלו. אבל אם הוא רוצה, בכבוד, אי אפשר, כשבן אדם רוצה לעשות דבר שזה יכול לגרום לרעתו, אז הוא יכול, זכותו. כאויסו ששונינו, ראינו את הגמרא אומרת שמותר לכתוב, אפשר, כותבים שטר למוכר, אף על פי שעדיין הלוקח לא נמצא שם. אף על פי שבדרך כלל אי אפשר לכתוב שטר רק אם כל הנוגעים בדבר נמצאים. אבל פה רק המוכר בעצם יפסיד. אם השטר הזה, נגיד, הוא הולך למקווה ויאבד את השטר הזה, ופתאום שמעון זה שרצה לקנות ועדיין לא קנה, עדיין לא שילם, מצא את השטר. למוחרת יבוא שמעון לבית דין ויאמר, הנה יש לי שטר, כבר קניתי את השדה הזה. זה יהיה ההפסד כולו של המוכר, אבל אם המוכר רוצה, אם הוא לא חשש לכך, אנחנו לא צריכים לחשוש לכך. כיוון שהחזיק זה בקרקע, והיה אם מתקדם המחירה, ברגע ששמעון עשה חזוקה בקרקע, אז הוא קונה גם כן את השטר אגב הקרקע. את השטר הזה שכבר כתבו קודם המחירה, לאותו לוקח, כשהלוקח יגמור את המקח, ויעשה חזוקה בקרקע, אז הוא קונה גם את השטר, כי הרי דעתו של המוכר להקנות את השטר ללוקח. אז הוא קונה את זה אגף קרקע. יש לנו דין של, הגמרא לומדת במסכת קידושין מפסוקים, שאפשר לקנות נכסים שאין להם אחריות, שזה מטלטלים, אגב נכסים שיש להם אחריות, שזה קרקע. כלומר, כשבן אדם עושה קניין קרקע, בקרקע, הוא יכול גם כן באותו מעמד לקנות מטלטלים אגב הקרקע. הגמרא שואלת האם המטלטלים שם צריכים להיות על גבי הקרקע בפועל, או שזה מונח אפילו איפה שזה מונח. וזו ששונינו, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר, בחזוקה. כלומר, בכסף שהוא מקבל מן הקרקע או שעשה חזוקה, באותו מעמד הוא גם קונה, באותו פעולה הוא קונה גם כמטלטלים. אז הגמרא לומדת עכשיו בקושיה, שזה גם כמו מילה במילה. שבזה שהמוכר רצה להקנות ללוקח את השטר, אף על פי שהלוקח אין לו עוד את השטר, מכל מקום הוא קונה את השטר אגב הקרקע. אז בוודאי כשהוא כותב שטר על שטר, אז הגמרא לומדת בקושיה, למה שלא יחול הקניין? למה זה לא מילה במילה? למה לאל שטר בשטר זה כן מילה במילה? אומרת הגמרא, זה משהו אחר, קניין אגב זה משהו אחר. אגב שיינה, כי הרי לומדים את זה מפסוקים בפרק במסכת קידושין. דומת ביה זה לא יניקנה בחליפ בקניין חלופ, בקניין סודר אי אפשר לקנות מטביעה, ומכל מקום אגב קרקע כן אפשר לקנות מטביעות, כי עוד ערב פופה אבלי טרייסר אלפה זוזר בי חזור. ערב פופה היה לו שנתן את זה לשומר לשמור 13,000 זוז בי חזור, אז הוא רצה לשלוח שליח שיקחו את הכסף מהשומר, אבל השומר לא רצה לתת לשליח את הכסף, כי הדין הוא, כל עוד שזה לא מגיע לידי המפקיד, הרי הנפקד השומר הוא אחראי, אם יקרה איזשהו אונס בכך. אז מה ההצעה? רב פופה המפקיד עשה קניין, כלומר, הקנה את זה לשליח, עכשיו ברגע שהשומר ימסור את הכסף לשליח, נפטר השומר מהאחריות. כי זה נחשב כאילו שרב פופה עצמו נמצא פה. הקנינו נהלה, אז רב פופי הקנה את הכסף הזה שהיה מונח ביחו הזו, הוא הקנה את זה לרב שמואל ברכה, אגב קרקע, אגב הסיפת הבייס, אגב המשקוף, אגב הקרקע שיש לו בבית. זאת אומרת שאפשר להקנות כסף אגב קרקע. הוא הקנה לרב שמואל ברכה איזשהו חלקת קרקע בביתו, ואגב הקרקע הזה הוא הקנה לו את הכסף שמונח בעיר אחרת לגמרי, בביחו הזו. וככה הרי רב שמואל ברכה נהפך כאילו שהוא עצמו רב פופה, כי הרי הוא עצמו כבר קנה את הכסף. אז עכשיו נחשב כאילו המפקיד עצמו בא לשומר ומבקש ממנו את הכסף, שברגע שהשומר נתן את הכסף למפקיד עצמו, כמובן שהוא כבר נפטר מאחריות אם יקרה משהו. נקרא נתן לו הרשאה. אז רב פופה מאוד שמח שהוא הציל את הכסף, שהכסף הגיע, היה צריך את זה. כי נופק, כעושה, נופק לאפי, את טובך. הוא שמח שביא לו את הכסף, אז הוא יצא לקראתו, לקראת רב שמואל ברכה, עד המקום הזה שנקרא טובך. אבל לא ימוך, לא יש עבודים, לא יש מרצוף, לא יש אנטיקה, אמרה המשנה. מה זה נקרא אנטיקה? אומר רב פופה, איסקד בגבו, סחורה הנמצא בתוך הספינה. אומרת המשנה, מחר את הקרון, לא מחר את הפרדות. ראובן מוכר לשמעון קרון, והם לא דיברו ביניהם מה בקשר לפרידות המושכות את הקרון. הרי שכמובן שהמחירה הייתה רק על הקרון, לא על הפרידות. מחר את הפרידות ולא דיברו מה עם הקרון, הוא לא מחר את הקרון. מחר את הצמד, זה העול וכלי העגלה שמחברים, זה כלים מסוימים שמחברים את שני השברים בשעת החרשה. אז הוא לא מחר את הבקר בכך. מחר את הבקר, לא מחר את הצמד בכך. רב יהודה אומר, צריכים לבדוק כמה כסף הוא שילם, מה פה, שהוא כן מחר או לא מחר. כל דבר יש לו איזשהו מחיר. צמד עולה 500 שקל, שברים עולים 2,000 שקל. אז לכן אומר רב יהודה, אדום ממועדין, כיצד, אומר למכור לצמדוך במוסיים זוז, הרי הדבר ידוע שצמד לא עולה 200 זוז, רק 10 זוז. נו, אז בוודאי התכוון למכור לו גם את הבקר, גם את השברים. חכמים אומרים, אין אדומים ראי. זה לא ראייה. או כמו שהגמרא תאמר אחר כך, שבאמת המקח מתבטל, כי יש פה עניין של הונאה, או שאנחנו אומרים, היות והוא נתן לה כל כך הרבה מעבר למחיר, הוא נתן לה את זה בתורת מתנה. זה נראה עוד מעטקת בגמור. תנו רב תחליף לבר מערובה כמידה רבבו, מוכר עשה קורון, מוכר עשה פרידוס, כשאחד מוכר את הקורון ולא סיכמו לגבי הפרידות, חל המחירה גם על הפרידות. שאלת הגמור, הרי הרגע למדו במשנה, לא מוכר, נן. אומר לה, אז הוא שאל אותו, מה איסמאיה, שאני מוכר את הברייס הזה? אומר לה, לא, תתרגם הסניטור בדוק מוי. בוא נגיד ככה. הברייס הזה מדובר שהם קשורים יחד בשעת המחירה, לכן הייתה הכוונה למכור הכל. המשנה מדברת כשהם לא הדוקים יחד. מורס הצמד למורס הבוקר, ולפי שיטת רב יהודה הדומים מועדים, איך הדומה? אילה אמד קורא לצמדה צמדה ולבוקר בוקר? אם תאמר שבאותה עיר קוראים לצמד צמד, ולבקר קוראים בקר ולא צמד, אז צמד זום לי, בוקר לא זום לי. למה רב יהודה אומר שהכסף מראה מה הייתה הכוונה? שהוא מחר כן את הבקר. הרי בקר זה לא בכלל צמד. זה כמו שהוא מוכר בקר, ואת אומר שהארון גם נמכר. זה לא נקרא כך באותו העיר. ואלו דקור לי נמי לבוקר צימדה, אז כולי זום לי. אז למה אומרים חכמים שאין הכסף ראיה? אם כולם קוראים גם לבקר צמד, וגם הדמים, הכסף גם הודיע על כך, מרמז על כך את הסכום ששילמו, אז למה שלא נאמר שחלה מחירה? אומרת הגמורה, לא צריך באסרד אי כדיקור לי לצמד צמד ולבוקר בוקר, ואי כדיקור נמי לבוקר צמד. יש שקוראים ככה, יש שקוראים ככה. אז אנחנו לא יודעים מה הייתה כוונתו של אותו אדם שהוא מחר את זה. לכן, רב יהודה סובר, מזה שרואים את הסכום כסף שהוא שילם, אז רואים שזה מן הקוראים לבקר צמד. ובקר מחר עם הצמד. ורבנן סוברים, היות ויש שקוראים לבקר בקר ולא קוראים להם צמד, אז לא אומרים שהכסף מודיע מה הייתה כוונתו האמיתית. שואל את הגמור, והיא אין אדום עם ראיה. בסדר, חכמים אומרים, אין הכסף ראיה. בסדר, מסכים. אז אנחנו לומדים עכשיו בפשיטות, שהמחר קיים, והכל בסדר. אבל הרי יש דיני הונאה. הרי הגמרא אומרת במסכת במציא, כשמוכר הונאה את הלוקח וכן להפך. אם הייתה ההונאה פחות משטות, המקח קיים, הוא לא צריך להחזיר לו את הכסף. אם ההונאה הייתה בשטות יותר, אז המקח קיים, הוא צריך להחזיר לו את ההפרש. אם הייתה יתר משטות, הכל מתבטל. אז גם פה, אם הכלי עולה 10 זוס, ובקר עולה 1,000 זוס, אז יש פה הונאה יותר משטות, אתה צריך הכל להתבטל. ואפילו אם זה בשטות, אז צריך הכל, אז צריך להחזיר לו על כל פנים. להווה ביטול מקח. וכי תהיה ביטול מקח לרבונו לסלו? כלומר, בסדר, יש דין של הונאה, אבל הם סוברים שהדין של הונאה יותר משטות זה כמו הונאה בשטות. המקח קיים, הוא רק צריך להחזיר לו את ההפרש, את החלק שעונה אותו. הרי זה לא כך, ותנן הרי למדנו, רבי יהודה אומר, המויכר ספר תוירה באמה ומרגוליס, אין להם דין של הונאה. אין בהם דין של הונאה. אמרו לו, אמרו לו חכמים, לא אמרו אלו אסלו, כמו שהגמרא אומרת שם, רק המשנה אומרת, עבדים, שטרות וקרקעות, שלומדים את זה מפסוק מיוחד, שבזה לא שייך הונאה. דיני הונאה לא חלים עליה. אבל שאר הדברים יש בזה הונאה. הרי חכמים אומרים שבכל יש דיני הונאה. אומרת הגמורה, מאי אין דום עם ראיה שחכמים אומרים פה? נכון, נא וביטול מקח, שבאמת מתבטל המקח. והיא בסיימה, כי אמרו רבונו נוינוי וביטול מקח, ברדי שהדעס טועה, אבל ברדי שאין הדעס טועה, לא אימו מתוני אוהב לי. כלומר, חכמים אומרים, כשרואים כזה מין טעות, שמשלמים פה פי עשר, אז בן הסתם הוא רצה לתת לו את זה בתורת מתנה. ולכן הוא לא צריך להחזיר לו את הכסף.